דברים שבכתב אסור לאומרם בעל פה אם אינם רגילים בפי כל, ואפילו בתהילים יש מי שפיקפק לקרות בעל פה, ויותר טוב אם צריך לכך להגיד דברים בעל פה כבר שיקרא משניות וכדומה, יאמר אותם בעל פה. תורה שבעל פה השגור בפיו ותורה שבכתב השגור בפי כל אפילו חוזר 100 פעמים. המקור לדבר הזה זה הגמרא במסכת גיטין שעוסקת בסוגיה הזאת, מאיפה לומדים את העניין. הרי ידוע שתורה שבעל פה אסור לכתוב אותה, אבל אני רואה שכאן בית מדרש מלא ספרים, אז רואים וכולם רוב רובם של הספרים זה תורה שבעל פה, אם זה גמרות והלכות ודברים כאלה. אז מה קרה? למרות שכתוב שאסור, אני אצטט כאן את הגמרא. דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש, כתוב כתוב לך את הדברים האלה, וכתוב כי על פי הדברים האלה, כתוב מצד אחד, מצד שני על פי, על פה, בעל פה. רק כיצד דברים, רק כיצד דברים שבכתב יהיה אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה יהיה אתה רשאי לאומרן בכתב. כך אומרת הגמרא. בכל זאת אנחנו כותבים, אז רש"י מסביר כאן מדוע אנחנו כותבים היום את תורה שבעל פה, למרות שכתוב מפורש, תורה שבעל פה אסור לכתוב אותה. אומר רש"י במקום, מכאן אתה למד שהתלמוד לא ניתן לכתוב, אלא מפני שהתורה משתכחת, לכן כתבו את התורה שבעל פה, שלא תשתכח תורה מישראל. כן? אבל צריך להבין את הרעיון, מה העניין. תורה שבכתב זה יצירה אלוקית מאלף עטף מבחינת לא רק התוכן שזה רצון השם. התורה זה ביטוי, זה גילוי רצון השם כלפינו, כלפי עם ישראל, כלפי העולם כולו. אלא גם מבחינת האותיות. אות אחת חסרה בספר תורה, לא קוראים בו. זה כבר גונזים את הספר הזה, אי אפשר לקרוא בו. תורת השם תמימה משיבת נפש, תמימה פשוטו כמשל בשלמה, בשלמות טוטלית. אם אתה אומר בדברים שבעל פה לתורה שבכתב, הסיכוי שאתה תטעה בדבר הוא סיכוי גדול מאוד. לכן אתה צריך לקרוא אותה כמו שהיא ישר מן המקור, מן התורה של ספר התורה. אז מה העניין של תורה של בעל פה? למה תורה שבעל פה לכתחילה בדיעבד, אנחנו כותבים את תורה שבעל פה. אבל לכתחילה, מדוע אסור תורה שבעל פה, כמו שכתוב בתורה, לא לכתוב אותה? אלא צריך להבין, אין לך לימוד יותר טוב מאשר דוגמה אישית. גם היום, בחינוך, בדברים כאלה, הדוגמה האישית היא הדבר... תורה שבעל פה, למעשה זה הפרקטיקה, זה הוצאה מן הכוח אל הפועל של תורה שבכתב. כתוב על תפילין, צריך להניח תפילין. אבל לא כתוב כבד את אביך ואת אמך. אבל לא כתוב איך בדיוק באופן מעשי בתורה שבכתב, איך מקיימים את הדבר הזה. הרי אנחנו לא קראים. הקראים כל אחד מפרש לו ככה או אחרת, כל אחד לפי מה שהוא מבין. אבל יש לנו איזה מסורת. והמסורת שהיא עוברת בעל פה היא הרבה יותר מדייקת, נאמר, מאשר היא עוברת בכתב. כן, אני עצמי זוכר, בשעתו למדתי הלכות תפילין, נניח תפילין, אבל למדתי את זה מהשולחן ערוך, אף אחד לא הראה לי איך להניח תפילין, לא היה אז מכון מאיר, מה אני אעשה? אז למדתי, אמרתי, כתוב ככה, ככה. טוב ששמתי את זה על היד, לא על הרגל. אחרי כמה שנים אני מסתכל מרגע, אני רואה שאני עושה טעות בהנחת התפילין. למה למדתי את זה מהכתב? אילו היה בא מישהו מלמד אותי ואומר לי, ככה מניחים תפילין, כמו שלפני שבועיים בערך, או 3 שבועות בעצם, הנכד שלי בא להניח, ללמוד להניח תפילין, אז יראו לו, האבא שלו והסופר סתם, אמר לו, אתה רואה? תשים לב, ככה, מניחים תפילין. אין לך לימוד יותר טוב מזה. אבל תראו לעצמכם שעכשיו הולך לו איזה פתק, הוא אומר, תניח תפילין ככה וככה וככה. הנכד הזה היה יכול להתבלבל לגמרי. כי הכתב יכול להתפרש לכל, לכל מיני אופנים. לכן, לכתחילה, התורה שבעל פה, צריכים ללמוד באמת על ידי זה שהאבא מלמד את הבן, הסבא את, ה, את הנכד, הרב את התלמיד, וממש בעל פה, מסביר לו מה לעשות, איך לעשות, כל דבר. זה לכתחילה. אבל בדיעבד, כמו רבי יהודה הנשיא ראה את העתיד, איזה חכם רואה את הנולד, הוא ראה את העתיד שעם ישראל יצא לגלות, ומשפחות תתפרקנה, ועם ישראל יתפזר בעולם, וכל הדברים האלה. אז מה, טוב, נרכז את התורה שבעל פה במשניות. ואחר כך בתלמוד וכל הדברים כפי שאנחנו לומדים. אז זה מה שהוא אומר, לכן הוא אומר, תורה שבעל פה, אפשר להגיד בעל פה, ולפי גם יותר מזה, כמה שאתה חוזר יותר על תורה שבעל פה, אתה יותר מעמיק, יותר מבין בדבר הזה. תורה שבכתב, לכתחילה לא צריך, אסור לקרוא את זה בעל פה, אלא אם כן זה שגור בפי ההמון, כמו אשרי יושבי ביתך, או דברים שזה כבר שגורים בפי ההמון.